טוב, אז תקציר הפרק הקודם. הגענו ליעקב אבינו שתקן תפילת ערבית. אמרנו שלתקן תפילה זה לא עוד אחד מאותו סוג, טוב, זה לא שתיים ושלוש, אלא זה ערוץ חדש של קשר עם הקדוש ברוך הוא. מה המיוחד בערוץ הזה שיעקב אבינו תיקן? שכתוב המילים שמהם הגמרא לומדת שיעקב אבינו תיקן תפילה הם ויפגע במקום. מה זה ויפגע? אמרנו, לפגוע זה פגישה לא מתוכננת. אמרנו שלכאורה זה לא מתאים, שצריך להתפלל מתוך יישוב הדעת. אבל כל המציאות של יעקב אבינו הייתה לא מתוכננת. יעקב אבינו בכלל לא, הוא לא מגיע לשם, שוקעת לו השמש בצורה לא מתוכננת, הוא מגיע לחרן וקופץ לשם בחזרה, וזה מתבטא גם בדינים של תפילת ערבית, שאין לה קבע, אין לה הגבלה בזמן שבתוך הלילה, כמו שלתפילת שחרית ולתפילת מנחה יש. דווקא המצב הזה של בלגן לפעמים הוא זה שמחבר אותנו הכי עמוק. למשל, יש משנה בברכות שמי שנמצא בחוץ לארץ מכוון את פניו כנגד ארץ ישראל בתפילה, מי שנמצא בארץ ישראל מכוון את פניו כנגד ירושלים, מי שנמצא בירושלים מכוון את פניו כנגד הר הבית, מי שנמצא בהר הבית מכוון את פניו כנגד קודש קודשים. מי שלא יודע איפה הוא נמצא, במדבר, בים. אז כתוב, אומרת הגמרא, יכוון את ליבו כנגד קודש הקודשים. כשאני יודע איפה אני נמצא, אז אני מכוון כלפי המדרגה הבאה, חוץ לארץ, ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית. אבל מי שלא יודע איפה הוא נמצא, דווקא הוא מחובר ישר לקודש הקודשים. בדיוק כמו שהמצבים בחיים של מחסור לפעמים הם אלה שמגלים מה הכי יקר לנו. סליחה רגע, אנחנו בעמוד 2 למעלה. אמרנו, העניין, המצב הזה, שדווקא כשאדם לא יודע איפה הוא נמצא, הוא מכוון את ליבו לקודש קודשים, לשורש של הכל, זה מתבטא בתפילת ערבית, במילים, ויפגע במקום. מה זה המקום? שכל העולם גר בקדוש ברוך הוא. שם אנחנו. זה המקום שלנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מקום בעולם, הוא לא ערך, כאילו זה לא שיש אנציקלופדיה, תודה רבה, זה לא שיש אנציקלופדיה עם המון ערכים, והערך הכי חשוב זה הקדוש ברוך הוא. אלא יש רק ערך אחד, הקדוש ברוך הוא, וכולנו ערכים בתוכו. גבלים של התגלות שלו. לכן, וזה השם של הקדוש ברוך הוא שנקרא מקום. הוא המקום שבתוכו כולנו גרים. מתוכו החיים שלנו נובעים. עוד משהו שמבטא את החיבור הפנימי, שהיה מחסום. אמרנו עמוד 2, מקור שני, ויפגע במקום, ביקש לעבור, נעשה העולם כולו כמין כותל לפניו. כלומר, לפעמים אדם מרגיש כאילו כל החיים שלו זה מחסום אחד גדול. כל החיים אומרים לו, אין מעבר, אתה תקוע. וחושך, לא פשוט שדפים, לא להסתפק במועט. דווקא המצב הזה הלא ברור הוא בא להוציא את העומק, הוא בא לגלות כמה עצם הקיום שלנו נשען על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. משהו שלא למדנו שבוע שעבר של הבונוס שיהיה חידוש גם בחזרה, אין בית מדרש ולא חידוש. רב צדוק אומר שלכל אדם יש נקודת משען. איך אדם יזהה את נקודת המשען שלו? על מה הוא נשען? נקודת המשען הזאת יכולה להיות אמיתית או מזויפת, זה לא משנה, אבל לכל אחד יש משהו שעליו הוא נשען. מתי אדם פוגש את נקודת המשען שלו? אומר רבי צדוק, כשקשה לו. כשקשה לאדם, במיוחד אם זה קושי פתאומית ומזעזע, אז אדם בורח. לאן אדם בורח? למקום שהוא מרגיש שעליו הוא יכול להישען. נגיד, שומעים פתאום בשורה קשה, שלא נדע. מה עושים? בורחים. לאן בורחים? יש מי שתברח לשיחת טלפון עם חברה. יש מי שתברח למקרר. יש מי שתברח לתהילים. יש כאלה שבורחים לאלכוהול, לדברים יותר גרועים, שלא נדע. יש כאלה שבורחים לכותל. להסתובב. יש כאלה שעושים ריצה. יש כאלה שעושים לאומן. כל אחד זה הדבר שהוא מרגיש שמחזיק אותו. אז אותו דבר, כשיעקב אבינו הולך בדרך, והוא רואה קיר חסום, והוא רוצה ללכת, אבל חושך בעיניים, כי באה השמש, כי לא קדוש בחור, שלושה דפים, כי לא קדוש בחור, כי באה את השמש, אז הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא מהמקום הכי פנימי. ואמרנו לכן תפילת רשות, לכן אין לה קבע. כלומר, תפילת רשות זה לא פחות ברמה כמו שאלת רשות בשיעורי בית, כמו שמי עושה, אלא רשות זה אומר אם אתה רוצה תתפלל, וכל העניין של התפילה זה גילוי הרצון. אז תפילת רשות היא התפילה הכי עמוקה, תפילה הכי תפילתית. זה הדברים של הרב בעמוד 2 כמעט למטה. אומר הרב, מה שהתפילה שהיא צריכה להיות כל כך נובעת מקירות לב, עד שכל חיוב יוכל לעשות את הקבע, זהו יסוד שיטת הסוברים, שאין לתפילה יותר מהתורה. אמרנו, יש שיטה שאין ציווי להתפלל. למה? אי אפשר לצוות על עבודה שבלב. אם זה לא בלב, לא יעבור כלום. על כן, בזה, תפילת ערבית, היא החלק המובחר ביחס לתפילה, שגודלה היא במה שהיא רשות. תפילת ערבית היא הכי גדולה, כי היא רשות. ותפילה נקייה מכל צד של קבע, כמו של נוסחה, של משהו מלאכותי, חיצוני, נקראת פגיעה. מה שלא מתוכנן. מידת יעקב, ויפגע במקום. אז אמרנו, המקום הזה, שכל המציאות עומדת עליו, היא רצון, הוא רצון השם. זאת אומרת, הנכונות לקבל את הנהגת השם כמו שהיא, איך שלא תהיה, כי זה רצון השם, זה המפגש הכי אמיתי איתו. ואז יעקב אבינו מתקן את תפילת ערבית. אז פה עמוד 3 באמצע, מה המיוחד בתפילת ערבית? מה החידוש? אז אמצע עמוד 3, אומר המדרש, צריך אדם לומר, יהי רצון לפניך, השם אלוקי, שכשם שזיכיתני לראות חמה לזריחתה, כך תזכני לראותה בשקיעתה. אומר המגיד מקוז'ניץ, בבוקר, את החסדים, הוא גילוי אלוקותו יתברך, ויכול האדם לפנות מחשבתו אליו יתברך. לא, כן, לא עוד חזרה. אנחנו ממשיכים את החזרה. אז שוב, בבוקר רואים את טוב השם, אז פוקחים עיניים, מודה אני לפניך. אומנם לעת ערב צריך האדם התחזקות יותר, שאז אין גילוי אור כמו בבוקר, וזה כך תזכני לראותה בשקיעתה. כלומר, שגם כשאין כל כך גילוי האלוקות, אוכל לראות, כלומר, שהנתונים שהשתבשו במרכאות לא ישנו את תמונת המציאות שלי, שנסתכל על המציאות באותם עיניים, באותו מבט. למשל, כשאדם טוב לו, אז יכול מאוד בפשטות להגיד את האמת, החיים טובים, זאת האמת, החיים טובים. כשקשה לו, עכשיו הקושי יכול לשבש את תמונת המציאות שלו עד כדי כך שיכול להגיד החיים לא טובים או החיים רעים, ויכול לא לשבש את תמונת המציאות שלו, ואז הוא אומר החיים טובים אבל קשים. לא פסוק. פעם, לפני הרבה שנים, לימדתי שנה אחת במכינה קדם צבאית, הגיעו חבר'ה מעניינים. אז אחד מהם אמר לי פעם, רב, העולם דפוק. אמרתי לו, העולם מורכב. אז הוא אמר לי, העולם מורכב מדפיקות. טוב. אז זה הניסיון. להחזיק ראש, לא להתבלבל. וזה לא בשבילו, הרי יעקב אבינו היה שלם באמונה, בשבילנו, מסע אבות, סימן לבנים, אומר השפת אמת, שכל זה היה להכין מקום לבני ישראל. לכן הכניס עצמו בכל המקומות שנסתר שם מאוד כבודו יתברך. כי דכתיב ויפגע במקום. מה זה ויפגע במקום? שירגיש ויתעורר גם שם חיות השם יתברך. וכתיב יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה זה לא ידעתי? לראות את הנוכחות האלוקית במקום כזה, זה מעל הדעת. זה לא הגיוני. זה משהו שהגיוני אומר, זה לא יכול להיות. איך השם נותן זה לקרות? מכלל, שהיה מקום מרוחק מאוד, שהיה קשה להאמין שיש שם חיות השם יתברך. וראו השם יתברך כמלוא כל הארץ כבודו. הכל כולל הכל. וזה תפילת ערבית. שגם בתוך ההסתר מתגלה כבוד השם. וזה נקרא תיקון תפילת ערבית. מה זה ערב? אמרנו שערב זה מלשון ערבוב. כמו שבוקר זה מלשון הבחנה, לבקר. לבקר זאת אומרת להבחין. כמו מבקר קולנוע, מבקר מסעדות. שיודע להבחין. ומה שאנשים אחרים לא שמים לב לדקויות. אז בוקר זה זמן של הבחנה. שנורא קל להבחין בדברים. וערב זה זמן של ערבוב. אומר שפת אמת, תיקן תפילת ערבי, שלילה נקרא ערב, למה הוא נקרא ערב? שאז יש תערובת טוב ורע. והוא, יעקב אבינו, מצא בתוך התערובות הנקודה הטובה. כמו שאמרנו, יש טוב שמופיע בתוך ערבוב. שלבוש בלבוש של ערבוב. כן, אז הוא מצא בתוך התערובת הנקודה הטובה. זאת אומרת שיש נקודה טובה, רק טובה, לא טובה רע. נקודה טובה שמופיעה בתוך תערובת טובה רע. התערובת היא תערובת, שהטוב והרע מופיעים במציאות בצורה מרובלת. ודברים כאלה. זה כל העולם שלנו מאז חטא אדם הראשון. והמבחן האמונה הוא לזכור בתוך זה שהעולם הוא רק טוב. טוב. עכשיו השאלה הגדולה שהתחלנו בשבוע שעבר, וזה יהיה עיקר העיסוק שלנו היום, איך מגיעים למדרגה הזאת? איך מגיעים ליכולת הזאת? אז עמוד 3 למטה. ורשי, ויפגע, תיקן תפילת ערבית, ולא כתיב והתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ. ואינו מובן. כי לפירוש הזה, שתיקן תפילת ערבית, מה עניין קפיצת הארץ לך? כלומר, רשי מכניס, כאילו באותו דיבור, שני נושאים שונים. אחד, שתבין שאם יפגע במקום, זה לא זה שהוא יתפלל, ופירוש שני, שהוא פירוש אחר בכלל, שקפצה לו הארץ, ויפגע במקום. אך בוודאי, כפי רצון האדם, יכול לעורר קדושת השם יתברך בכל מקום. זאת אומרת, קדושת השם נמצאת בכל מקום, אבל לפעמים היא רדומה. מה הכוונה רדומה? לא נוכחת לגלוי. וצריך לעורר אותה. וזהו שכתב רשי, נעיקר הר המוריה ובא לכאן, פירוש. כיוון שהיה ליעקב אבינו עליו השלום רצון גדול לעבור להר המוריה, אף שמקום הזה היה מרוחק מאוד, קפץ הר המוריה לכאן. וזהו עצמו פירוש תפילת רבי. כי בוודאי, בעת חושך, אין מקום להתגלות האור. רק על ידי רצון האדם שחדפים רק על ידי רצון האדם שלא בהדרגה. על זה מתעורר הערה שלא על פי דרך הטבע. בדרך הטבע כשחושך לאדם, כשאדם מרגיש חסום, אז הוא מתכנס, הוא מתכווץ, הוא נסגר, הוא בדיכאון, זה הטבע. אז אם האדם בתוך המצב הזה מחזיק ראש באמונה, זה שלא כטבע. ואז הוא זוכה לסייעתא דשמיא מעל דרך הטבע. כי זה הכלי שהוא בונה. כי הכל תלוי ברצון האדם. וכתיב שלום שלום לרחוק ולקרוב. פירוש שאין דבר רע יוצא מהשם יתברך. כלומר, השם נותן רק שלום. רק שלמות. אם כן, הריחוק הוא גם כן לטובה. הוא לא טוב, אבל הוא לטובה. זאת אומרת, בגלוי לא הכל טוב. בגלוי יש טוב ויש רע. אז לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. מה זה אומר לטובה? בדרך אל הטוב. מכין כלים לטוב. אז גם הרחוק הוא שלום, כלומר הוא חלק מההרמוניה. שלום זה הרמוניה. שלום זה לא שקט עשייתי, שכל אחד יוותר קצת כדי שיהיה אפשר לסבול אחד השני בשקט. זה פשרה, זה לא שלום. שלום זה מלשון שלמות, מלשון השלמה הדדית. ההכרה שאני לא שלם בלעדיך ואתה לא שלם בלעדיי, ורק ביחד של שנינו יוצר שלמות. זה שלום, כמו שלום בית. אז ההכרה הזאת של השלמה הדדית זה שלום. אז יש השלמה הדדית בין הרחוק לבין הקרוב. שלום שלום מהרחוק ולקרוב, זאת אומרת שהמצבים של קרבת השם, במצבים שאנחנו חווים ריחוק, רק שניהם ביחד בונים את קרבת השם האמיתית, את החיים. אז הריחוק הוא גם כן לטובה. למה? מה האיכות הייחודית שהריחוק מוסיף? שעל ידי הריחוק נתעורר באדם רצון, אמת, יותר. זאת אומרת, אני טוען תמיד שאני מתקרב, כי אני רוצה להתקרב. אבל המבחן כמה אני רוצה להתקרב, הוא דווקא כשאני מרגיש שאני רוצה להתקרב, אבל חוסמים אותי. זה לא פייר, אני רוצה להתקרב, אז למה חוסמים אותי? עכשיו מה מתברר? אם אני באמת רוצה להתקרב, או שאני רוצה להתקרב, כל עוד הכל בסבבה. וזה לא נקרא רצון להתקרב. כי רצון להתקרב באמת זה בלי תנאים. ועל ידי זה הרצון יכול לעורר גם במקום הרחוק הערת השם יתברך גנאי. למה? כי אם אדם בתוך המקום הרחוק זוכר את השם, אז עכשיו אור השם מאיר במקום רחוק. אשת חי ממרחק תביא לחמה. דווקא המקום הכי רחוק הוא הכי קידוש השם. וזהו שאמרו ללמדך שקפצה. מה זה ללמדך? ללמד אותך שיש מזה לימוד לכל איש ישראל. שמה? שידע שאין לך מקום שלא יוכל להרגיש הערה פנימית על ידי יגיעה של אמת. כנע. וזה העבודה. לדעת שאני לא כל הרצת כבודו, להזכיר לעצמי כל מיני מצבים. אני יכול להגיד על עצמי, נגיד, כאילו, בצבא, בבית חולים, להגיד, השם איתי כאן עכשיו. והקדוש ברוך הוא מחיה את כל המציאות שסביבי, והוא בונה אותה לטובה. שלא בדרגה, הכוונה, זה לא חלק מהסדר הנורמלי, הטבעי, של התנהגות, של תגובה של אדם למצבים כאלה. כי באופן טבעי, כשיש מצב של משבר, אז אדם או בורח, או נשבר, או כועס, או נעתם, או עצוב. ובמקום הזה שאדם מתמלא באמונה עמוקה, זה לא טבעי בטבע החיצוני של העולם הזה, ואז הוא זוכה לישוע מעבר לטבע. טוב, דבר שני שראינו, זה הדבר האחרון שראינו שבוע שעבר, מתוך אהבת ארץ ישראל, על ידי געגועים של אבינו יעקב, לכתיב ויקח מאבני המקום שטן של דברים, כמו שכתוב, רצו עבדיך את אבניה. כלומר, החיבור לאבנים של הארץ הוא ביטוי של אהבה. כמו שאמרו בגמרא, מנשק כיפי דעקו, שרבי אבא היה מנשק את הסלעים של עקו, שזה גם היה בזמן הגמרא, זה היה גבול של ארץ ישראל. למה דווקא את הסלעים? מלך שרב קוק אומר את זה, שהאדמה, אפשר להגיד, שהיא מצמיחה פירות, היא נותנת מצמיחה תבועה, אז אוהבים אותה. אבל מה שאוהב בסלעים? אז אדרבה, אם מנשקים את הסלעים, זה אומר שאוהבים את הארץ, מעצם היותה ארץ השם, לא בגלל התועלת שיוצאת ממנה. על כן, כן, שם יעקב אבינו אליו השלום, האבנים מרשותיו. כי היה קשה לו מאוד לפרוד מארץ הקדושה. יש סיפור על בן של רב אריה לוין, רב חיים יעקב לוין, זצ"ל, שהיה צריך לצאת מארץ. ואז הוא לקח איתו בכיס כמה אבנים, כדי שיהיה לו גם מחוץ לארץ, אבנים מארץ ישראל. ואז כשהרכבת הגיעה לגבול, הוא אמר, מילא אני צריך לצאת לארץ, אבל אתם אבנים, למה אתם צריכות לצאת מארץ? אתכם לא הענישו. אז זרק את האבנים האלה החוצה, שישארו בארץ. ואז, ומרוב התשוקה, נגלה לו בחינת בית המקדש קודם שעת התיקון. הרי ויפגע במקום, זה בית המקדש. ויעקב אבינו אומר, אין זה כי עם בית אלוקים. יעקב אבינו רואה את בית המקדש. איפה בית המקדש? עוד אין בכלל עם ישראל. עוד אין אפילו 12 שבטים. יעקב אבינו לבד. איך הוא, איזה בית המקדש? אבל מרוב געגוע, לפי עומק הגעגוע של האדם, הוא זוכה להתנוססות מהשלמות שאליה הוא מתגעגע. המדרש אומר על זה, אבל יציא יעקב מברשה וילך הרנה, שעל זה נאמר, המדרש דורש לזה את הפסוק, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יהב עייף בלי מים, כן בקודש חזיתיך. שכל מבין הוא זכה למראה של הסולם, בגלל שהתגברה בו אהבה. וזהו שכתוב, וזה נקרא שקפצה לו הארץ. כלומר שקדושת המקום הופיעה לא בהדרגה. וזהו שכתוב, אין זה כי אם בית אלוקים. זה ניסוח מאוד מאוד מסורבל של משפט, נכון? היה צריך לכתוב בקיצור, זה בית אלוקים. אין זה כי אם בית אלוקים. פירוש, אף שאין עיקר עדיין, אין זה, אבל באמת אין זה כמו שנראה מבחוץ. זה משהו שרואים, זה, שרואים על משהו, הנה זה, זה משהו שמצביעים עליו. אז יעקב בן אומר, אין זה, מה כרגע עוד אין משהו שאני יכול להצביע עליו, אבל באמת, אין זה כמו שנראה מבחוץ, אבל הוא בית אלוקים. כי אם זה, אבל, כלומר, אין זה, לא רואים, אבל, זה בית אלוקים. עד כאן. צריך לענות חזרה. עכשיו עוד הסברים, מכוח מה זכה יעקב אבינו לתקן את תפילת ערבית במצב הזה. אז הסבר נוסף, אמרו חז"ל שתיקן תפילת ערבית, כי הנה פרשת ויצא, ומה שהכין יעקב אבינו עליו השלום, תיקון ודרך גם למי שאינו זוכה להיות בפנים. כלומר, אברהם אבינו מתקן את תפילת ערבית שהוא בארץ ישראל, בפשטות שם הוא גר, תפילת שחרית, סליחה, שהוא עומד לפני השם בארץ החיים. יצחק אבינו מתקן תפילת מנחה שהוא בארץ ישראל. יעקב אבינו מתקן תפילת ערבית במצב של גלות. אז בזה, מעשה אבות סימן לבנים, הוא סולל את הדרך שיהיה אפשר להתפלל גם בחוץ, כדורותינו, שנתגרשנו מבית חיינו. ובאמת, בכל מקום נמצא תיקון בכוח התורה. בפשט? מה? לא, כתוב אלך הרנה, הוא קפץ לארץ, לא בהדרגה. הוא כבר לא, מבחינתו הוא כבר ביצא, הוא הלך כבר. הוא מרגיש גלות לגמרי, ואז קפצה לו הארץ. אז מה ש... בכל מקום נמצא תיקון בכוח התורה. למה? אמרנו שבעולם יש תערובת של טוב ורע, אבל העולם לא התחיל ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם במצב המושלם, והוא שם אותו במקום המושלם. איך נקרא המקום הזה? כמעט. המקום נקרא עדן. בעדן היה גן. כתוב, ויתה השם אלוקים גן בעדן, מקדם. עכשיו, בגן הזה שהשם נטע בעדן, היו עצים. היו שני סוגי עצים. סוג אחד נקרא עץ הגן. ועליו נאמר, מפרי עץ הגן, אכול תאכל. סוג שני של עצים נקרא העץ אשר בתוך הגן. כלומר, זה לא עצים רגילים, זה יותר מהויות רוחניות של חיבור. ועצים כאלה יש שניים. אחד נקרא עץ החיים, והשני, מה? כמעט. בשום מקום בתורה לא כתוב עץ הדעת, בתור ביטוי בפני עצמו. עץ הדעת טוב ורע. זה השם של העץ. ובפיסוק של הטעמים זה ככה. עץ הדעת עוברה. כלומר, אם טעם מפסיק אחרי המילה עץ, מה זה עץ דעת עוברה? זה כמו שעץ תפוחים, קוראים לו עץ תפוחים כי הפרי שהוא מניב, התוצר שלו זה תפוחים, אז קוראים לו על שם התוצר. אותו דבר, עץ הדעת טוב ורע, קוראים לו ככה, כי מה שהוא יוצר זה דעת טוב ורע. מה זה דעת טוב ורע? מה זה דעת? דעת בעברית זה חיבור. חיבור חיים. כמו ואדם ידע את חווה אשתו. אז עץ הדעת טוב ורע זה העץ שיצר חיבור חיים בין הטוב והרע. מה זאת אומרת? לפני החטא היה טוב והיה רע. אבל הטוב היה 100% טוב, מזוקק, סטרילי, נקי של טוב, והוא היה האדם בכל המציאות, כמעט, והרע היה 100% רוע, שרוף, מזוקק, והוא היה מחוץ לאדם, וקראו לו נחש. מה שקרה בחטא זה שהטוב והרע התערבבו. לא כמו תערובת, אלא כמו תרכובת. למדתם כימיה? מה ההבדל בין תערובת לתרכובת? תערובת זה שני חומרים שנשארים שני חומרים, כמו סלט. שמים מלפפונים ועגבניות ביחד, אבל זה הפיך. אפשר להפריד אותם, לשים את המפונים פה, את הגווניות פה, כאילו לא הייתה תערובת. תרכובת זה כבר ברמת המולקולה. כי אני לא יכול להגיד, אוי, תוציאו לי את הסוכר מהתה, התחרטתי. כי זה כבר נמצא בתוך כל טיפה. אז מה שקרה, חטא עץ הדעת טוב ורע, שהטוב והרע התערבבו. או בשביל חזר, שהנחש נכנס לתוך האדם. הנחש עכשיו הוא חלק מהאישיות שלנו. זה לא איזה מישהו מבחוץ שמנסה לפתות אותי, ואני יודע שהוא חיצוני לי. אני מרגיש שאילו זה אני מדבר. שאני אומר מילים שבעצם הנחש, מחשבות שבעצם הנחש חושב, ולא אני. אבל זה נראה לי כאילו חלק מהאישיות שלי. מי אמר ולא בא לי, וכל מיני כאלה, דברים שלא באים מהנשמה. ומאז, כל דבר בעולם מעורבב. כלומר, אין טוב בלי רע. אין דבר שהוא כל כך טוב, שאי אפשר לקלקל אותו. יש בו גם משהו לא שווה. אפילו אהבה, אפילו הורות, אפילו הדברים הכי נפלא, חסד, הדברים הכי טובים בעולם, מתערבב בהם גם משהו לא טוב. באופן טוב. ההפך מי? לדעת זה חיבור חיים. כלומר, קשר חיים שהוא לא ניתן להפרדה, בפשטות. וזה מה שקרה לטוב והרע. שמתחברו בצורה של קשר חיים, שלא ניתן להפרדה. להתקשב בחסד, כמה זה לתקינה נטו מאהבה וכמה זה התנסות. אני לא יכול לחתוך את זה בסכין, ולהגיד, פה זה הנתינה, פה זה התנסות, אז הנה, אני זורק את זה. תזכיר לי את השם. לפני החטא יש טוב ויש רע. אבל הטוב הוא האדם עצמו והרע חיצוני. אחרי החטא מה שקורה, שהטוב והרע מתערבבים. לגמרי. ובתוך הרצון לטוב יש גם רע. מצד שני גם אין רע בלי טוב. בכל רע יש נקודה של טוב שמחזיקה אותו. וזה בעצמו מסובך. מיליוני אנשים היו מוכנים למות בשביל הקומוניזם. למרות, הוא הביא סבל נורא לעולם. עשרות שנים, מאות מיליונים סבלו. אז איך אנשים נמשכו לכזה דבר, לכזה רעיון? כי הייתה בו גם נקודת אמת. אותו דבר ליברליזם, אותו דבר כל איזם, אותו דבר כל תנועה. יש בנקודה של אמת. ומאז ועד היום, העבודה שלנו היא לברור, כמו מלאכת בורר בשבת, להוציא אוכל מתוך הפסולת. בתוך כל דבר להבחין את נקודת הטוב ולהיזהר. מההפך.
אני יכולה להגיד שכזה, אין באמת רע במציאות של השם, יש כאילו
מסתר פנים. נכון.
אז איך זה
מסתדר? זה מסתדר, כי במציאות של השם, בשורש, אין רע, בכלל. אבל בעולם הזה, בחיים שלנו, יש מצבים של רע. יש התגלות של רע, שאין לו שורש. ההבדל זה השורש. יש מצבים של טוב, יש מצבים של רע, אבל הטוב יש שורש. כלומר, המצב של הטוב משקף את שורש הטוב שמופיע, ורע זה מצב. אבל אין לו שורש. זה רק, אין לו שורש. לא, אין לו שורש. אם, כאילו בשורש הכל טוב, אבל הרע הוא ניתוק מהשורש. הוא מצב שמנותק מהשורש. אז הוא מצב, אבל אין לו שורש. כמו, בדיוק כמו אור וחושך. יש מציאות של, יש מצב של אור, ויש מציאות של אור. יש מצב של חושך, אבל אין מציאות של חושך. זה גם עובדה. נכון, אין בעולם, אין חומר בעולם שנקרא חושך. נכון, אין מולקולות של חושך. אז אין בכלל חושך. אז למה יש אם אין? כי האור לא מאיר עד הסוף. לא מאיר את כל המציאות. נגיד פה בחדר, אז יש אור מהתקרה שיכול להאיר את כל הרצפה. אבל מתחת לשולחנות, אין אור. למה? כי יש מחיצה של חומר שמסתירה. אותו דבר, נגיד האישיות שלנו, הנשמה שלנו כולה אור. אז למה לא כל האישיות שלנו מקסימה? כי יש מחיצות של חומר שמסתירות. אז אותו דבר טוב והרע. כי זה שיש רע במציאות, כי יש איזשהו הסתר. אבל השורש הפנימי הוא טוב, רק טוב. עכשיו, איך יוצרים את החיבור? תשובה, מאז עץ הדעת טוב ורע, הכל בעולם, במציאות, מעורבב מטוב ורע. אבל, יש דבר אחד במציאות, שהוא לא מעץ הדעת טוב ורע. וזה התורה. כי התורה, המקור שלה, הוא העץ השני. התורה היא עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה היא לא מתה דעת טובה. התורה נשארה נקייה גם אחרי חטא אדם הראשון. זה הדבר היחיד שנשאר נקי. ולכן התיקון של הכל הוא מכוח התורה. כל העירובים הם בעולם שלנו, בהתגלות. אבל תורה קדמה לעולם ונשארה נקייה. אז בתוך כל מצב של בלבול, תחילת הפתרון זה מה התורה אומרת? איך מסתכלים על זה בעיניים של תורה? מפה בא התיקון.
רבה, אני אשמח מה זה נאמר.
מה?
איך אנחנו יודעים שהתורה בתוך
נשאלה? כי התורה היא לא יצא דעת, תורה היא יצא חיים. עץ חיים היא. תורה קדמה לעולם, תורה הייתה קודם. עץ הדעת הוא חלק מהבריאה. התורה היא המחשבה האלוקית. עץ הדעת זה סיפור אחד בתורה. שהתורה כוללת אותו ואת התיקון שלו. התורה היא מלמעלה מכל זה. ואנחנו, זה הפלא. זה הפלא של החיים שנקרא מתן תורה. באמת פלא. כל המלאכים התנגדו. הוא עושה יכול להיות. איך אפשר להוריד את התורה לעולם הזה? עם כל הבלבולים שלו, עם כל הסריטות שלו, עם כל ההסתרים שבו. אבל כן, הנה, תורה ירדה לעולם, וזה אומר שמכל מצב אפשר להתחבר לתורה, ומשם הכל נראה אחרת. משם יש גרעין יציב שלא בנוי על הבלבולים של העולם, ולכן הוא גם יכול לתקן אותה. כי בכל מקום שיש בו קלקול, אז התיקון הוא לא ברובד של הקלקול. התיקון תמיד הוא ברובד יותר עמוק. נגיד, מישהו מבולבל. הוא אומר, אוף, אני כבר לא בטוח בשום דבר בחיים שלי. אז השאלה שצריך לשאול אותו, רגע, רגע, במה אתה כן בטוח, גם עכשיו? במקום הזה אפשר להתחיל לפנות הלאה. שמעתי פעם שיחה של פסיכולוג שליווה חלק מהיישובים בזמן הגירוש מגוש קטיף. ואז הוא סיפר שהוא דיבר עם ילדים, הוא עבר מבית לבית, ודיבר עם ילדים. נגידו שאל ילד, איך קוראו לך? יוסי. איך יקראו לך בעוד שבועיים? יוסי. כמה ילדים אתם בבית? 5. כמה ילדים תהיו בעוד שבועיים? 5. למה? כדי להגיד שיש כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה טלטולים, כל כך הרבה זעזועים, מה נשאר יציב? אני זה אני, והבית שלי זה הבית שלי, והאחים שלי זה האחים שלי. כלומר, יש דברים שנשארים יציבים, גם כשהמון דברים מטולטלים, יש בסיס יציב. הבסיס היציב של כל המציאות הוא התורה. אז איך יעקב אבינו החזיק ראש באמונה, בקרבת השם, בתוך הבלגן הזה של השמש והחושך והקיר, שהוא מרגיש כאילו כל העולם קיר שחוסם אותו, אומר שפת אמת, מכוח התורה. ובאמת, בכל מקום נמצא תיקון בכוח התורה. והוא בחינת יעקב אבינו, עליו השלום, תיתן אמת ליעקב, ואין אמת אלא תורה. כמו שדורשים, שהשלושה דברים העולם עומד, שהם כנגד שלושת האבות. על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. זאת אומרת, גמילות חסדים זה אברהם אבינו, חסד לאברהם, עבודה זה יצחק, מסירות נפש של העקדה, והתורה זה יעקב. אז יעקב אבינו הוא עמוד התורה. לכן המידה שלו היא אמת. תיתן אמת ליעקב. ואין אמת אלא תורה. והתורה נותנת מקום וקיום לכל דבר. אשר על זה אמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. איפה יש לו מקום? בתורה. כי התורה מטפלת בכל המצבים. במותר ובאסור, בתמה ובתהור, בישר ובעקום. את הכל התורה מיישרת, את הכל התורה מדריכה. וזהו, ויפגע במקום. אז מה זה במקום? בהכרה שלכל דבר יש מקום בתורה, ושמשם אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בתוך כל מצב. שלא נבוא, לא על ידי ניסיון, לא על ידי ביזיון. אבל יש תורה בכל מצב. וגם בכוח התפילה, עמידה הזאת של האמת. אומר שפת אמת, ושתי התפילות, שחרית ומנחה, הם קבועים לתפילה, והם את רצון. אבל תפילת ערבית אין לה קבע. ומה זה אומר? והתיקון צריך להיות בתוך התערובות. ויעקב אבינו, שהוא איש אמת, יכול לבוא לעומק הטוב, גם כשהוא מעורב. כי מי שמתעקש על האמת לא מתבלבל. הבעיה היא שאנחנו שטופים בדמיונות. וכשאנחנו שטופים בדמיונות, אז אנחנו לא פוגשים את האמת. ומתבלבלים. זה כמו ההבדל בין זהירות לבין פחד. מה ההבדל? לא איך זה מרגיש, אלא מאיפה זה נובע. מה המקור. ההבדל הוא שפחד נובע מדמיונות, וזהירות נובעת מהשכל. הזהירות היא עניינית. היא אומרת, יש פה דברים שצריך לזהר מהם. פחד הוא משהו משתק, מחווץ. פחד אומר, אל תעשי. זהירות אומר, זהירות לא אומרת, אל תעשי. הזהירות אומרת, תעשי בזהירות. נגיד, אי אפשר לנהוג היום, הכל מלא תאונות, מלא זה. הזהירות אומרת, צריך לנהוג בזהירות. יורד גשם, צריך לנסוע יותר לאט. אבל לא, הכל מלא. לא, לא שאלו פה אף אחת. מה, איך את לומדת לשבות רחל? מה, לא מסוכן, מלא ערבים? מלא, כן. כאילו, הכל פה שורות ערבים. כאילו, צריך זהירות, לא צריך לפחד. אז ככה אתם בחיים. כשמשהו קשה לנו, כשמשהו מפחיד אותנו, לא צריך לפחד. כי זה סתם דמיונות. זה לתקוע את החיים שלנו בהתנדבות, לדמיין. מה, ואם ככה, ואם ככה, ואם לא יהיה לי, ואם אני לא אצליח, ואם בחיים... למה סתם להתבלבל? צריך לזה, כמו צריך לקחת אחריות, צריך לבדוק מה שאפשר לעשות.
אפשר
לשאול.
ללמד שכתוב
על יעקב
שהוא ישנה את הזמן יכול להגיע לו
אם הרגע שלי שם את זה שדורשת אמת וחפש את האמת לשאלה, כאילו,
איך אנחנו יכולים באמת להגיע לאמת? אנשים,
נכון.
אני,
אבל בגללנו. אנחנו לא יכולים.
אז מה?
קיבלנו תורה. התורה היא תורת אמת. אנחנו יכולים לדבוק בתורה. וזהו, ויפגע במקום. מה זה במקום? ב' זה בתוך. נכון, אני אומר, המזלג נמצא במגירה. כלומר, בתוך המגירה. אני נמצא בדירה. כלומר, בתוך הדירה. אז זה יפגע במקום, פירוש, בפנימיות המקום. כלומר, לכל מקום יש פנימיות שמחיה אותו. אז מישהו בן אדם פנימי, פוגש בכל דבר את הפנימיות. והוא עניין קפיצת הארץ. כלומר, שהארץ זה לא מושג מוחלט. שאם אני פה, אז אני פה. אלא אני יכול להיות במקום האמיתי, בכל מקום. זה קפיצת הארץ. ומצינו ביעקב, שלא קפיצת המקום והזמן. כי בא השמש, שלא בעונתו. זאת אומרת, מקום והזמן הם שני הכבלים של העולם הזה. המקום והזמן. זה תחילת הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שזה המקום. ואז, בערב, בוקר, יש סדרי הזמנים. אבל יש מכנה משותף, שהוא מעל כל המקומות ומעל כל הזמנים. ומופיע בתוכם. מלכותך, מלכות כל עולמים. כל המקום. ומשלתך, בכל דור ודור. בכל הזמנים. במידה שאדם דבוק בהשם, אז זה בכל מקום ובכל זמן, יש לו לאן להתחבר. יש לו מכוח מה להתמודד. כי הוא לא מתחיל את החיים שלו בתוך המקום והזמן. אלא הוא בא אל המקום ואל הזמן מתוך המבט האלוקי. אז זה נקרא שהמקום והזמן קופצים. עוד, אומר שפת אמת, ונפגע במקום, שאין לך דבר שאין לו מקום. והוא, מה זה המקום של כל דבר? הנקודה של אמת הגנוזה בתוכו. כי שקר אין לו רגליים. מה זה אומר אין לו רגליים? אין לו מקום, אין לו על מה להישען. אם כן, ועל כוחך, בכל דבר יש נקודה של אמת. אז איך פוגשים אותה? אני מחפש את האמת. איך אני מוצא את האמת? תשובה, במידה שאדם הוא אמיתי, הוא מוצא את האמת. ומישהו, איש אמת, בכל מקום שבא, מצא מין את מינו. מה שקר, בורח משם. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים בחוץ, כל מה שאנחנו רואים בחוץ, זה שיקוף של מה שקיים אצלנו בפנים. לכן, הפוסל במומו פוסל. נכון, אנשים שגונבים אומרים, לא, כולם גונבים, רק אותי תפסו. אנשים שקרו, מה אתה רוצה? כולם שקרנים. וככה, כל דבר.
אבל
זה מתבקש
שזה יהיה תהליך
חיפוש.
שאתה
מזהה
אמת, ואז אתה
בוחר להיות כזה. איך אני מזהה את האמת בכלל?
רק אם קיים את זה בתוכי, אבל...
כן.
איך היא תהיה קיים
את זה
בתוכי משום
מקום? לא, בגלל משום מקום. האמת כאמת בתוכי, בגלל שהנשמה של יהודי זה האות שלו בתורה. שהיא תורת אמת. ומכוח, אבל יש לנו בחירה בעולם הזה. כמה לחיות מחוברים לאמת הפנימית הזאת, וכמה לתת לעצמנו להתבלבל. באדם שהוא מבולבל בתוכו, הוא מוצא בכל מקום בלבול. כי במידה שאדם מחזיק ראש ומתעקש לדבוק באמת שבתוכו, אז הוא מוצא בכל דבר את נקודת האמת. מה? התורה, החיבור שלי לתורה, החיבור שלי לאמונה. מה השם? הודיה. האמת שלנו זה נקודת החיבור שלנו לאין סוף, לקדוש ברוך הוא. אמת זה מה שתמיד נכון, מה שלא תלוי זמן, שלא תלוי נסיבות. אמת זה, האמת זה נצח. יש בתוכנו נקודה של נצח, שזה החלק אלוק הממעל שבתוכנו. כל השאר מתקלה, נכון? הגוף שלנו כל הזמן משתנה, בסוף הוא גם מספרק. ההרגשות שלנו משתנים, החוויות שלנו משתנות, האמת לא משתנה. אז עכשיו כשאני חווה משהו, כשנפגש לי משהו, שאלה מתוך מה אני נפגש איתו, רק מכוח החוויה שלי, או שאני מתעקש להישאר מחובר לנקודת האמת שלי. וזה לא תמיד קל, אבל זה מה שמחזיק אותנו, לא להתבלבל. בין מה?
כאילו
אם אני נפגש רק מהחוויה. באופן טבעי אני פוגש משהו שהוא מעורר חוויה, אז אני חווה אותו. יהיו מגעיל, יהיו מקסים, יהיו... עכשיו זה לא קשור, יכול להיות משהו מגעיל אבל אמיתי, יכול להיות משהו מקסים אבל שקרי. אז צריך להחזיק ראש. מה? קשה.
אפשר לזהות אם האמת שלי היא סובייקטיבית או אובייקטיבית?
לא, אמת היא אובייקטיבית בהגדרה. אמת היא לא סובייקטיבית.
אבל בחוויה
שלי... האמת שלי היא נקודת החיבור שלי לאמת האובייקטיבית. לנצח. לקודש. החוויה שלי היא סובייקטיבית. כי, אבל החוויה, מצד שני, היא לא מבחינה בין שקר לאמת. כי זה דמיון. היא דימוי שלי. כלומר, זה הבחנה חשובה. זה שאני באמת חווה, זה לא אומר שאני חווה את האמת. כלומר, חוויה יכולה להיות מאוד עוצמתית, בלי טיפת אמת. שנייה, אני אתן דוגמה. נגיד, מספרים למישהו שקרוב משפחה שלו, מאוד קרוב לו, מאוד יקר לו, נפטר בצורה פתאומית. עכשיו, הוא חווה חוויה מטלטלת. אפילו פיזית, הוא בוכה, הוא מאבד שיווי משקל, הוא רועד, הוא לא יודע מה, הוא בדיכאון, הוא מאבד את חצון החיים שלו. אחרי 10 דקות מגיע טלפון, טעות. זה לא היה קרוב שלך, זה מישהו אחר. לא קשור אליך בכלל. עכשיו, החוויה שהוא חווה הייתה אמיתית? לגמרי. אם הוא חטף את כאב לב, הוא חטף. אבל היא לא הייתה קשורה בכלל לאמת. כלומר, אם אנחנו חווים משהו...
למה? היא הייתה קשורה לאמת שלו,
לא לאמת. לא, היא לא הייתה קשורה לאמת שלו. היא הייתה קשורה לזה מה שסיפרו לו, סיפרו לו, לא נכון. זה לא האמת שלו. זאת החוויה שלו. הוא באמת חווה. כאילו ברור, הוא רעד פיזית, הוא בכה פיזית. אבל זה לא אמת. זה מה שקרה לו.
אז מה זה
האמת שלו? האמת היא אחת. האמת היא המציאות האמיתית. החוויה יכולה לשנות את ההתנהגות שלנו. אבל לא תמיד זה, אבל זה לא אומר שזה אמיתי.
אז אני כאילו לא האמת האמיתית?
לא אני. החוויה שלי היא לא בהכרח האמת. אני זאת האמת. זה בדיוק העניין. אני זה הנשמה שלי. אני זה החיבור שלי לקודש. עכשיו, בחת החוויה, זה יכול להיות מקסים, זה יכול להיות קשה. אבל זה לא משנה, את האמת.
הנשמה היא חובה את האמת?
הנשמה היא האמת. היא חיה את האמת. החוויה היא לא תמיד אמיתית. לפעמים התורה מרגישה לנו מתוקה, וזאת האמת. לפעמים התורה מרגישה לנו מרה, וזאת החוויה. אבל זה לא האמת. אז את יכולה להגיד... תסירי את השם שלך.
שמחה.
אז תוכל להגיד, טוב, זאת האמת שלי עכשיו. זה לא האמת שלי עכשיו, זאת החוויה שלי עכשיו. החוויה שלי עכשיו סותרת את האמת. נכון? כי החוויה היא לא נגד האמת, היא לא קשורה לאמת. היא פשוט לא מעניין אותה. נגיד, יש סיפורים כאלה, מאוד מאוד נדיר. אדם מטייל בספארי באפריקה, פתאום רודף אחריו נמר וטורף אותו. זה מאוד נדיר. מקרה פחות נדיר, אדם נמצא בספארי באפריקה, הוא רואה מרחוק נמר, הוא בטח רודף אחריי. מתחיל לרוץ לרוץ, מקבל התקף לב מרוב פחד. אז ממה הוא מת? לא מהנמר, אלא מהדמיון. מקרה עוד יותר נפוץ נראה לי, שאדם נמצא בספארי באפריקה, הוא שומע רשרוש של שקית ניילון, בטח נמר. ואז הוא מתחיל לרוץ אותו. אז הוא מת בגלל שקית ניילון. לא, לא בגלל שקית ניילון, בגלל הדמיון שלו. אז הדמיון הזה הוא אמיתי או לא?
כן.
לא. זה אמיתי שיש לו דמיון כזה, אבל הדמיון הזה הוא לא אמת. זה מה שאמרתי, זה שאני באמת חווה, זה לא אומר שאני חווה את האמת. יכולה להיות חוויה מאוד עוצמתית, לא אמיתית, חוץ מזה שאני באמת חווה אותה. עוד פעם, אני באמת חווה, ברור, אדם באמת חווה, הוא באמת מפחד, הוא באמת מרגיש, לא יודע, שהוא רואה מישהו והוא מקסים. אבל זה לא, זה ממש לא, לא, זה אמיתי שהוא חווה את זה. אבל זה לא, אבל החוויה היא לא בהכרח קשורה למציאות. ככה הוא חווה. הנה. נגיד, שני ילדים.
אנשים בגדר.
מה?
זה מציאות אנשים בגדר.
מה זה גדר?
אם זה לא אמיתי החוויה.
כן.
אז איך זה?
אדם באמת חווה. זה מה?
זה מתפצל, זה
לא מסתדר לי. לא, נגיד, שני ילדים נכנסים לכיתה, היום הראשון ללימודים, בסדר? מגיע המורה חדש, ילד אחד אומר, יו, איזה מקסים, ילד שני אומר, יו, איזה מפחיד. מי מהם צודק? לא קשור, זה חוויה של כל אחד מהם. מה האמת? שעומד פה אדם, שיש לו כל מיני תכונות, וילד אחד פוגש אותו מהמקום הזה של החוויה שלו, וילד אחד חווה חוויה אחרת מולו. אבל האדם הוא אותו אדם, האמת היא שיש פה אדם שמלמד אותו, שהוא המורה. זאת האמת. מה אני מרגיש כלפי זה? זה חוויה. שיוכל להיות יותר קשורה לאמת, יוכל להיות פחות קשורה לאמת. נגיד, עכשיו בכל דבר, חלק ממנו אמת, חלק חוויה. נגיד, יש לנו תחושה שבאה שבת. שבת. מה, זה באמת האור של שבת? מה שאנחנו מרגישים? או שזה דמיון שלנו? חלק וחלק. ברור שיש בנקודה של אמת, שזה באמת אנחנו זוכים להרגיש משהו מקדושת השבת, וגם ברור שיש בזה דמיון.
מפתחים אחד את השני.
תלוי. אין, גם נגיד בצבא, בשמירות, וזה, עם הדין, וזה, שבת. זה מבחן של שבת.
אבל זה לא מבאס שכאילו, אם האמת, כמו שהרב אמר, זה המשמה, ואנחנו בגוף שלו מדובר, אז אנחנו בחיים לא
נצליח לחוות
את הגודל
שלך
כמו שהוא באמת.
א', מי אמר? בכוחות האנושיים שלנו, באמת זה נראה בלתי אפשר. אבל כתוב שבדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו. כתוב כמו בקדושה. מתקדישתם ויתם קדושים. אדם מקדש, אומר את הגמרא, אדם מקדש שאתם מעט מלמעלה, מקדשים, מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. קיצור, זה לא בפרופורציה, תסיעת דשמי שיש לנו. פיתחו לי פתח כפתחו של מחת, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. מנה שמתעקש על האמת, זוכה שהאמת מהירה בו. לא שהוא כאדם מצליח להגיע לאמת, אלא הוא אפשר להופיע בתוכו. מה זה מופיע בתוכו? והוא איש אמת.
אין
בעיה,
זה אפשרי, אבל כאילו זה אף פעם לא יהיה כל הגודל.
מי צריך את כל הגודל? התפקיד שלנו בעולם זה לא להגיע להישגים. גם לא להישגים רוחניים. התפקיד שלנו זה לעבוד נכון. להשתדל נכון. להכל. כל השאר יקרה. טוב. עוד, עמוד 5, למעלה. כי הנה אמרו חז"ל, יעקב תיקן תפילת ערבית. פירוש, מי שיכול לכוון ליבו לתפילה כשהוא בצרה, הוא מדרגה גדולה. כי התפילה לשם שמיים צריך שלא נתערב בו כוונה. כלומר, שמה שמעניין את האדם באמת בתפילה, זה כבוד השם שיתגלה. ולכן, זה סימן שכל האדם מבטל עצמו לשמוע עם ברך.
דווקא בצרה? לא בצרה.
דווקא בצרה. כי בצרה, האינסטינקט של האדם אומר, רבינו שלום, תוציא אותי מהצרה הזאת. ולא למען שמך. שנייה. למען שמך, באופן טבעי, הוא כמו איזה תירוץ, שמדביקים אותו אחר כך. כי האינסטינקט רוצה לצאת מהצרה, ואחרי זה אני צריך לנמק את זה, זאת אומרת, טוב, למען שמך. אבל מי שבאמת, גם מתוך הצרה, מה שמעניין אותו זה שם שמיים, זה כבוד השם שהתגלה בעולם, ומתוך זה הוא מבקש לצאת מהצרה, זה חיבור אמיתי. אז לכן, עת צרה זה המבחן הכי גדול. הנה, מה הסימן? שכל אדם בתל עצמו לשם יתברך, הוא שומד לפניו בתפילה, שוכח כל המבוקה שלו. וכל הצרות נסתמו מהיד. הוא בכלל שוכח שהוא בצרה. בעצם זה שהוא בתפילה, שהוא בקרבת השם, הוא כבר לא זוכר מה הסיטואציה שגרמה לו להתפלל. כביכול. ובזה, באמת כל הצורות ברוכים ממנו. כי הוא באמת התעלה מעליהם. וזה הפירוש, אמו, אנוכי בצרה. שכשזוכים לשמוע יתברך, עוזבים הכל. כאילו, איפה נמצא האנוכי? כלומר, או בצרה. או. מי זה אתה? מישהו. נכון. אז על זה כתוב, בצר הרחבת לי. כלומר שבתוך חוויית הצרה יש גם מרחב אלוקי. כשאדם מסתכל הצרה בעיניים, הוא אומר, זה לא נכון. לא אני נמצא פה. זה החוויה, נגיד, החוויה של הגוף שלי כרגע זה שפעת. אבל אני אלוקי. אני חופשי. זה לא אני. ואם אדם באמת חי את זה, אז גם השפעת תעבור יותר מהר. ודאי, זה נתונים אובייקטיביים שיותר קשה להתרכז כשחולים. ברור. אבל אם האדם, אומר הסרטני, אם האדם באמת דבק בהשם, לכבוד השם, אז הוא שוכח שהוא בצער. יש כאלה סיפורים. כאילו, גם כן שמעתי מ... יש כאלה סיפורים, שאדם נגיד, אדם בא לכותל, בגלל איזה צרה שיש לו, וכשהוא נמצא בכותל ומתחיל להתפלל, הוא כבר שוכח על מה הוא בא להתפלל בכלל. כאילו, זה כבר לא, זה כל כך נראה לו אחרת, פתאום נראה לו קטן. עצם הזכות להיות בכותל, להתפלל להשם, פתאום נמצא במקום אחר. יש דברים כאלה בעולם. וזה הפירוש אמו אנוכי בצרה. שכשזוכרים, משמעו יתברך, עוזבים הכל. וזה מידתו של יעקב אבינו. שכתיב, הוא יפגע במקום, שיתפיל התרבית. כי היה במקום החושך. ויש רמז בפרשת ויצא שהיא סתומה בתורה. שאין בכל הסדרה שום פרשה, לא פתוחה ולא סתומה. כל פרשת ויצא כתובה ברצף אחד, בלי שום הפסקה, בספר תורה. שאין כן בכל הגן סדרים, כלומר בכל 53 פרשיות התורה אין עוד פרשה כזאת, שכולה סתומה. כי הפסקת הפרשיות הם להתבונן בין פרשה לפרשה. אז מה זה אומר שאין פרשה? שאין מקום להתבונן, שהצרה כל כך כאילו אינטנסיבית, שהיא לא משאירה פתח לנשום. ולרמוז, כי כל תהלוכות שלו היה בהסתר גדול, שהיה כל זה הכנה לגלות בני ישראל. כי אברהם אבינו, עליו השלום, היה הכנה לבית ראשון, ויצחק לבית שני. ויעקב לגלות, שהוא הכנה לבניין העתיד שיהיה בידי שמיים. למה הגלות מרגישה שאין לסוף? כי לבניין השלישי לא יהיה סוף. והיא הכנה לבניין השלישי. לכן לגלות שלנו אין קצבה, כמו לגלות של בית ראשון, שהיה 70 שנה, ידענו מראש, הולכים ל-70 שנה, ייגמר. לגלות שלנו אין תאריך, שמישהו יודע אותו. לא רואים את הסוף. כי היא הכנה לבניין שאין לו סוף. נכון, מה? בפרשה. כי אין רווח להתבונן. כי הכל סתר אחד גדול. למה? כי חייבים להרגיש את עומק החושך כדי להבין את עומק האור. ש? מה אתה יודע? כי תמיד הדבר הוא לפי ההכנה, לפי הכלי שנבנה, ככה אור שיכול להיכנס. אז אם אנחנו רוצים אור אינסוף, צריך שההכנה תהיה במקום כזה של אינסוף. מה זה אינסוף? הרי יש סוף לגלות. כן, אבל בתחושה אינסוף. לא רואים את הסוף. זה כמו שאחותי אמרה בשנות הרווקות שלה, רבנו שלו, רק תגיד לי את התאריך. כל השאר נעבור. אבל אי אפשר לדעת. וזה בדיוק הניסיון. אחדים בוודאות שתבוא גאולה שלמה. כן? כן, זה שם לחושך. הגלות היא לא משהו נורמלי. היא לא משהו טבעי. כל מה שלא טבעי חייב להיפסק מתי שם. אז ברור שהגלות ייפסק. כשהוא לא הביא אותנו לעולם, ולא עשה את כל ההיסטוריה כדי שתהיה גלות. גם כתוב בתורה, נכון? בלי כמו שכתוב בתורה, שיש קיבוץ גלויות, וזה לא נורמלי לגמרי, הקיבוץ גלויות הזה. פלא, אין כזה דבר בהיסטוריה. ואנחנו חלק מזה. אז גם כתוב בתורה שיהיה לזה המשך. אחרי שכתוב, וקיבצתי אתכם, ובאתי אתכם מכל הארצות, ובאתי אתכם וכו', אז גם כתוב, את רוח אותו מעבירים עליכם, זרקתי לכם מים תיאוריים, וגם זה יקרה. אבל מתי? לא יודעים. וזה בדיוק העניין. כי הנכונות הזאת לדבוק בדרך, למרות שאנחנו לא רואים את הסוף, זה הכנה לאינסוף, לגאולה אינסופית. ומכל מקום, כפי תהלוכותינו בגלות, כך נזכה לקבל בית המקדש שעתיד להיבנות בידי שמיים. כלומר, כל אחד יזכה לפי הגעגוע שלו, לפי הדבקות שלו. כתוב בספרי חסידות, שכשבני הבית השלישי יראו לכל אחד את החלק שהוא בנה בספילות שלו. כי כולנו שותפים בגאולה השלמה, בספילות שלנו, בגעגועים שלנו, ברצון שלנו. כל אחד מהמקום שלו. זהו שכתוב, ויפגע במקום. מה זה המקום? שהוא בית המקדש של העתיד. שהוא המקום שאין לו ביטול. עוד. עכשיו כבר זורם. ויפגע במקום, פירוש, מקום המיוחד לו. כי לא כתוב ויפגע במקום, אלא במקום, בהי הידיעה. כלומר, זה המקום שלו. למה? והכיר את מקומו השייך לו. וזה המקום שורש כל המקומות. כמו שאמרו שהכפיל כל ארץ ישראל תחת זה המקום. נכון שכל הארץ התקפלה מתחתיו. שום מקום בית המקדש. שורש כל המקומות. והוא שייך לקוב אבינו שהוא כמו כן במקביל בנפשות שורש כל הנפשות. ושוב, מצאתי כדברים האלה בזוהר חדש. זאת אומרת, בפרשה שלנו, פרשת וישלח, יעקב אבינו מקבל לשם חדש. איך קוראים לו?
ישראל.
ישראל. מי ישראל? כולנו, לא? אז יעקב אבינו הוא כולנו. כאילו, כולנו כלולים בו. כמו שכל הילדים של האבא כלולים באבא. אז ככה כל עם ישראל כלול יעקב אבינו. אז הוא שורש כל נשמות ישראל. אז יעקב אבינו מגיע שהוא שורש כל הנפשות. מגיע לבית המקדש, שהוא שורש כל המקומות, ושם הוא מתקן את תפילת הרבים. טוב. עוד. ויפגע במקום שהוציא יקר מזולל, והרגיש עם סוסי קדושה, ועשה ייחוד. מה זה ניצוצים? מה זה ניצוצות? זה כמו התנוצצויות. נגיד, הולכים בשביל אפר בלילה, ורואים רסיסי אור קטנים, כמו יעלומים קטנים. אז כנראה זה לא יעלומים, אבל זה רסיסי זכוכית או מתכת, דברים שרגישים לאור. ואז אם יש אור, פנס או הירח, אז כל מה שרגיש לאור מגיב אליו. אז אותו דבר, בכל מקום בעולם, אמרנו, אין שקר בלי אמת, אין רע בלי טוב. כל מקום בעולם יש בו איזשהו היבט של קדושה. ומישהו, אמרנו, מי שכולו קדושה, אז שהוא מגיע למקום, הוא כמו מגנט, ששואב אליו את כל הדברים האלה. זה כמו הנפגשים דתייה וחילונית. אל תראו אותי ככה, סב שלי הרע, ואני יודעת, למדתי, כאילו. כי זה מוציא את הטוב הזה. או להפך, שדתייה אומרת לחילונית, אל תראו אותי ככה, אני גם עובד את המוזיקה הזאת, וגם... טוב. אבל יעקב אבינו, אמרנו, כולו אמת, אז הוא רגיש ניסוסי קדושה, ועשה ייחוד. דהיינו, כי חשיבות האבנים שנמצאים בקרקע. כאן עוד בספרים הקדושים, שכל אבן טוב שנמצא בתוך אבנים רעים מאוד, אשר באמצע איתם, כלומר בתוך תוכם, יש אבן הטוב, מוצנע תוך אבן רע. עיין שם. וזה, ויקח מאבני, כלומר מאבני מתוך האבנים. והעלה אותם עד מראשותיו, כלומר, עד הראש. ויתכן לומר, מראשותיו דידי, מה מראשותיו שלו, של יעקב, וגם מראשותיו במקום, כלומר, עד ראש המקום, הנקודה הפנימית של המקום. ונעשים אחד.
רגע, מראש קדושה של יעקב היה נגיד קיצות,
לא, מרוב הקדושה של יעקב, אז הוא נגנת אליו את כל הניצוצות.
מה?
נגנת? נגנת, כמו מגנט, שמושך אליו.
כן.
בדיוק נגיד, כמו שמגיע צדיק, איפה להיות אדישים. או שהם נסבקים או שמרגישים התנגדות. אבל אדישים אי אפשר להיות. כי זה כוח ממגנט. עוד קצת? איך אתם רוצות? כן. ניצוצות זה התנצויות. זה משהו שמגיב. כמו שיש... כמו שיש משהו שהוא רגיש לאור, אז הוא מגיב לאור. כמו שיש פה בחדר גלי רדיו. זאת אומרת, אנחנו לא שומעים רדיו, כי אין פה מקלט. אבל כשיש משהו שיכול לקלוט תוכן, אז התוכן הזה עובר דרכו. אז ככה, יש תכנים בעולם. נגיד, משהו מפורסם, שיש ניצוצות במאכלים. כי נגיד, אותה חיות, אותה אנרגיה שמחיה את הגזר, יכולה גם לחיות בן אדם. כשאדם אוכל את הגזר, עכשיו אותה חיות שחייתה גזר מחיה בן אדם. אז החיות הזאת מתעלה, כי נהיה חלק ממרקם חיים יותר שני. אז זה נקרא העלאת ניצוצות. אז ככה גם במקומות, בסיטואציות, בכל מקום יש ניצוצות. כלומר, יש איזשהו פן, איזשהו תוכן, שיכול להתחבר לקדושה, וכפי שאדם מחזיק ראש בקדושה, אז הדברים האלה קורים. אז בתוך אותו מקום, בתוך אותו, נגיד, בתוך הסיטואציה הזאת של בלבול, של בריחה, של סכנת מוות, של חוסר ודאות, לאן הוא הולך ומה יהיה איתו, בתוך כל זה הוא דבק באמונה. ואז מתוך כל הסיבוכים האלה, מתברר שבאמת אין עוד מלבדו, שהכל משמיים ושהכל לטובה. ואז זוכה להבטחה הזאת של הנצח. תהילה? טוב. עכשיו לבחירתכם, כבר אחת ושתי דקות. מה? מה?
זה אולי
אלוהים. טוב. אז שיהיה המשך שבוע טוב. אז על הדרך, בזמן שאתם קמות, השיעור נגמר. רק בזמן שאתם קמות, אז נגיד עוד משהו. על ההשתדלות וההישגים. כתוב, למה קוראים ליעקב ישראל? כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אז לפי זה היה צריך לקרוא לו ותוכל. למה קוראים ישראל? כי העיקר זה לא ותוכל, העיקר זה כי שרית. העיקר זה עצם המאבק, עצם ההשתדלות. בסוף זה כבר מתנה משמיים. עד כאן.